ברוכות הנמצאות תלמידותיי האהובות, ואני כל הזמן אומרת שאני מחפשת את התפילה, מחפשת את התפילה שאומרת תודה על תלמידות. באמת היום נדבר על עשרה בטבת שיחול ביום שישי הקרוב, הצום המופלא הזה, הצום שנפטר בו התלמיד הגדול רבי נתן מברסלב, שבלעדיו לא היה רבי נחמן, כי הוא סיכם את התורה שלו והוא פיתח אותה, והוא כתב את ליקוטי הלכות מתוך תורת רבו. אז אנחנו נלמד היום על התלמידות, על האוצר היקר הזה. אבל לפני כן אני רוצה שנקדיש את השיעור הזה לנשים כל כך מתוקות וכל כך טובות שנרצחו הבוקר, שזאת אליזה רייז ורחל כהן מקדומים, יחד עם אלעד שהיה שוטר מעין הנציב, שנרצח לעיני הבן הקטן שלו הבוקר. ורבי נתן מברסלב, שהפטירה שלו בעשרה בטבת, אומר, ואנחנו נבין את זה בעזרת השם כל השיעור, שעשרה בטבת שמים על אובדן העצה. את כזאת אישה חכמה, אבל אין לך שכל. שכל זאת היכולת לעשות את מה שעושה יעקב אבינו בפרשה, מסכל סין כף למד את ידיו, הוא לא מברך את הבן הבכור ביד ימין שזה מנשה, אלא את הבן הצעיר, הוא יודע בדיוק מה מתאים למי. זו עצה טובה. אנחנו נשים כל כך חכמות ואנחנו עובדות עצה כל כך הרבה פעמים. כמה חוכמה וכמה קצת שכל, ואת כל כך צריכה את הסיכול הממוקד הזה שאומר לך, זה כן מאמי, זה לא בשבילך מתוקה, זה בדיוק מה שעושה יעקב אבינו בפרשת ויחי, נותן לכל ילד שלו, הוא לא מברך את כולם באותה ברכה, כמו איזה ועד עובדים, תהיו בריאים, תצליחו, תתחתנו, לכל אחד הוא נותן ברכה בדיוק כמו שמתאים לו. אין לנו עצה טובה. עשרה בטבת זה היום של מות העצה הטובה. ושתי אנשים שנרצחו הבוקר, אליזה רייז ורחל כהן, היו יועצות חינוכיות. שתיהן. ושתי אנשים האלה, התלמידים והתלמידות שלהם, מספרים איך במילה אחת, בצומת גורלי בחיים, כשהם מתבגרים ומתבגרות, הם יודעות לתת עצה קטנה שמשנה לך את כל המחשבה. אני כל היום מתפללת על זה. רבי נחמן מברסלב אמר, איך כשאתם אומרים לפני השינה השכיבנו אבינו לשלום, איך אתם לא צועקים את המילים ותקננו מלכנו בעצה טובה מלפניך? ככל שאת אישה עם יותר חוכמה, את אישה עם פחות עצה. יש לך מבט על מדהים וטונות ידע, ואת לא יודעת מה עושים עם הילדה הזאת, עם הבן זוג הזה, בפרנסה הזאת. ואיך חשובה עצה לפעמים, עצה ממישהו מבחוץ. קיבלתי השבוע שהיה ברשתות, נורא שמחתי בזה, אני לא זוכרת שאמרתי את העצה הזאת, אבל הייתי גאה בי נורא. כנראה שהיא כתבה את זה על ימים המתה, אבל אני אאמץ את זה לעצמי. אז היא כותבת שם שהיא באה אליי נורא נורא שבורה, והיא אמרה לי שבעלה כל כך ירוד ברוחניות וכל כך באמת, והיא כל כך רצתה לומד תורה ובית מלא תורה והוא על הפנים. אז היא טוענת שיעצתי לה ואמרתי לה, תקשיבי, חשבון בנק יכול להיות משותף. חשבון ברוחניות הוא לא משותף. זאת הרוחניות שלך, זו הרוחניות שלו. והיא אומרת שמה שזה הורים ממנה כזה עול גדול, והם חיים 24 שנים, והיא כל כך מעריכה אותו, והוא על הפנים ברוחניות, אבל הוא כזה איש מהמם ומדהים וטוב לב, וכשהיא הורידה מעצמה את האחריות להיות הרבה שלו, וקיבלה את פושטקיותו, אז פתאום היא ראתה בו גם את המעלות. זה עצות של רבנית פושטקית. זה נחמד מאוד. אז אנחנו עובדי עצות, ואנחנו עובדי יועצות, שתי יועצות מתוקות. אני רוצה לומר משהו על הנשים האלה, שאני פוגשת כל הזמן, שהן בעצם פנסיונריות, גם עליזה רז, השם יקום דמה, וגם רחל כהן, בנות. הן עושות חיים. כל פעם שאנחנו נוסעות לחול באיזשהו טיול, הן שם. פעילות התנדבותית, הן שם. זה המגזר הכי פעיל בעולם. אמהות לילדים קטנים מתות. נשים ככה בגיל שלי, שעוד לא זה ועוד לא זה, מתות. והפנסיונריות האלה פשוט עושות מה שחשוב בחיים. קבלו מהן עצה. כי הן יועצות הכי מדהימות שרק יש. אז זה לעילוי נשמתכן, אהובות, חמודות, שהיו באות לכל הכנסים, וצוחקות, ורוקדות, ושמחות. אין כאלה נשים בעולם, אין. אז זה לעילוי נשמת, לעילוי נשמת היועצות. הצדיקות שנרצחו הבוקר, אמרנו שרבי נתן אומר שעשרה בטבת זה אובדן העצה, ושתי יועצות חינוכיות נרצחו הבוקר, המתוקות האלה. אז אנחנו מדברות על התלמיד הגדול, רבי נתן, שנפטר בעשרה בטבת, ולפעמים נראה שתלמידות זה אומנות מיותרת, כי מי צריך MA כשיש AI? זאת אומרת, למה? את יכולה כל דבר לשאול ולקבל מיד ככה, ולמה צריך ללמוד ממישהו? ורבי נתן עשה מהלך מדהים, הוא היה רב מאוד מאוד גדול, של מתנגדים, של שונאי חסידות, והוא פשוט הפך להיות תלמיד. זה מהפך ענק, כי הוא מבין שביהדות אין דבר כזה מאסטר, הוא מבין שביהדות התואר הכי גבוה שיכול להיות זה תלמיד חכם. אין ביטוי כזה בשום שפה. תלמיד שהוא חכם. התלמידות, וואו. אני במלחמה הזאת הפכתי להיות תלמידה של אנשים ונשים. באמת פעם הייתי מזלזלת. כל כך הרבה, אני יודעת מה, יועצות רגשיות ומאמנות. אי אפשר, באמת. אני עורכת דין ומאמנת רגשית. אני מורה ומאמנת רגשית. אני מאמנת רגשית ומאמנת רגשית. אנחנו בכל מקום פוגשים את זה. היום אני מרגישה אמון כלפי המאמנות הרגשיות, כי המלחמה הזאת לימדה אותי שלא היה אריק שרון ולא היה משה דיין. ואנשים קטנים במרכאות מהשטח, אפשר היה ללמוד מהם כל כך הרבה. כל כך הרבה. זה בדיוק הסיכול הממוקד הזה של יעקב שמברך את הקטן ביד ימין, את הגדול ביד שמאל, כי יש לנו כל כך הרבה ללמוד מהדור הצעיר הזה. ואם פעם, כשהייתי שומעת עצה ממישהי, הייתי מביטה בתעודה שתלויה לה על הקיר, היום אני מעריכה חוכמת חיים של כל כך הרבה מורים צעירים ומורות צעירות וגם לא צעירות, שיש להם ניסיון חיים כזה מדהים, ואני מוכנה להיות תלמידה שלהם. אבל, אומר רבי נתן מברסלב, תקשיבו, כל אדם יכול להיות מורה שלך במשהו. אין אישה שאני לא לומדת ממנה משהו. אין לי תלמידה שאני לא לומדת ממנה משהו, באמת. אבל אני מבקש מכם דבר אחד. תקבלו עצה טובה ממישהו מבחוץ. תקשיבו למילים של רבי נתן שנפטר בעשרה בטבת, על צום עשרה בטבת. כי רק בשביל זה ירד האדם לזה העולם, לראות אם יעמוד בניסיון לקבל עצה ממישהו אחר. את בעשרה בטבת, במצור. מה קרה בעשרה בטבת? מצור סביב ירושלים. זאת אומרת, אתם תאכלו ותתפרנסו ממה שיש בתוך העיר. קורא לזה רבי נתן הגאון במילים של דוד המלך בתהילים, עד אנה אשית עצות בנפשי. עד מתי אני אלמד רק מעצמי על עצמי ויעץ לעצמי מתוך החומרים שיש בתוך עצמי? זה לא טוב. עצה צריך לקבל מבחוץ, גם אם זה בן אדם שהוא קטן ממך בחוכמה, ואולי דווקא מבן אדם שקטן ממך בחוכמה, כי כשיש טונות חוכמה אין עצה טובה. הוא מדבר על זה עוד מעט, נקרא את מילותיו המדהימות, והוא אומר דבר מהמם. כשמשה רבנו עולה למעלה לקבל את התורה, המלאכים אומרים, לא, 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 מה פתאום? מה לילוד אישה בינינו? מה פתאום שהוא יקבל את המטריה החכמה הזו? ובזה טעו המלאכים, שלא רצו שתינתן תורה לילוד אישה, מילים של רבי נתן לעשרה בטבת. ועיקר טעותם הייתה שחשבו שעיקר התורה היא החוכמה שיש בה, ורק מלאכים יכולים לקבלה. אבל משה אמר להם, למצרים ירדתם, לפרעו השתעבדתם. מה זאת אומרת? היינו שגילה להם שעיקר החוכמה של התורה הוא העצה שמקבלים ממנה בימי חושך. כי אין שום חוכמה נחשבת, כי אם כשבאים לעצה טובה על ידה. ולכן צעק דוד המלך, עד אנה אשית עצות בנפשי. עד מתי אני אקשיב רק למה שאני מלמדת אותי? כמה ענווה צריכה אישה חכמה כדי לדעת לקבל עצה שאומרת לה לא. כמו יעקב לפני מותו שאומר לראובן, פחז כמים אל תותר, אתה תהיה בן אדם מדהים שמגשר בין אנשים, מפשר בין אנשים, אל תותר, אל תיקח לעצמך תפקידי יתרון של מלך או של השיפוט שלך, הוא לא נכון. פחז כמים, יא, זה נורא מעליב. אומר האור החיים הקדוש, דיבורו הקשה להם הוא ברכתם. כמה פעמים את מתחנפת למישהי ואומרת לה, בטח שאת יכולה, לכי על זה. היא לא יכולה. את יודעת את כוחות הנפש שלה, תפסיקי. תגידי לה, לא מאמי, לא, זה לא בשבילך. הבחור הזה, לא, עבורך. וזה נורא 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 קשה לנו לתת העצה הזאת לילדים, לא להתחנף אליהם, כמו ה-AI שמתחנף, עוד מעט נדבר עליו. ויניקוט, שהיה פסיכולוג ענק, והוא מחנך דגול, ויש לו עצות מדהימות, אז הוא אומר, עיקר הפגם של ההורים היום בחינוך, זה שכשלילד שלהם כואב משהו, הם לא מוכנים לקחת על עצמם את המצוקה של עצמם שכואב לו. אז הם מיד יגידו לו, זה בסדר ויהיה בסדר ואני אעשה את זה במקומך. זה לא עצה טובה. זה לא. זה עצה כדי שאת לא תצטערי מזה שהוא מצטער. אז את לוקחת על עצמך כזה עול כבד כשהוא בצער. את רוצה להוריד ממך את העול הכבד, ואז את נותנת לו עצה רעה. תני לו, תני לו ליפול. תני לו לקום, איזה ילד מדהים הוא יצא מזה, ותסבלי קצת כשהוא סובל. זה נורא נורא קשה, נכון, ותעשי את זה. אז אני למדתי מהמון המון תלמידים שלי, גיבורים, באמת, שבקושי קוראים עם כל מיני בעיות, והם היום בנצח יהודה, ולוחמים שאני לומדת מהם כל שנייה וכל רגע, וכמה אני לומדת ממשפחות שקולות. ביום עשרה בטבת זה נקבע יום לומר את הקדיש הכללי על נרצחי השואה שלא יודעים את מקום קבורתם, וכאלה שאין מי שיגיד עליהם קדיש. אז אני רוצה להקדיש קדיש לשכן שלי המתוק, הרב אהרון לובינסקי, איזה תלמיד חכם ענק, חסיד גור. הוא היה בא אלינו בשבתות בבוקר, אומר דברי תורה, הוא הוציא ספר ממש ממש לא מזמן על התובנות שלו, אוד מוצל מאש. איזה צדיק, תמיד שמח, תמיד מחייך. אני חייבת מילים מועטות מתוך ההקדשה שלו, כי אתם יודעות, אני רבנית בלי הסכמות מרבנים, אבל רבנים שובבים נותנים לי הסכמות, אז אני נורא אוהבת את זה, אני אוספת את זה. לאישה חשובה ומפורסמת, שולח לך ספר שזכיתי לכתוב לעת זקנה, מודה לקדוש ברוך הוא שהציל אותי מהשואה שלו כדרך הטבע ונתן לי אריכות ימים. הספר הזה התקבל על גדולי ישראל, האדמור מבלזק שקיבל את הספר, שם אותו על השולחן ולמד בו עם החסידים. גדול הדור, רב אושר וייס שליטה, תלפן אליי במיוחד לומר לי שהוא נהנה מהספר. אני מברך אותך שתוכלי להמשיך בעבודת הקודש, הגם שהספר מיועד לגברים, לאישה חכמה ונבונה כמוך הוא מתאים יותר מאשר להם. איזה. אוקיי.
אז שניצולי שואה שנשארו
בפרקה,
זה ברכות שמתקיימות.
יאה.
הרב אדשטיין היום, זה צהל,
אומר לנו,
חפשו
ניצול שואה לקבל ממנו. וואו. אז אני רוצה לומר, מה אומר הרב אהרון לובינסקי, זה לכבוד יום הקדיש הכללי, 10 בטבת, והוא מביא את דברי הרב שלו, שכותב לו הקדמה לרב אהרון לובינסקי. הוא ידבר כאן על אהרון ששחל את בניו, והאיש המופלא הזה שחל, אני לא יודעת כמה אנשים מבני משפחתו. שימו לב להקדמה שהוא מביא לספר שלו. והנה, רגילים הבריות לומר שכל הנרצחים בשנות הזעם נרצחו על קידוש השם. וכאן הבן שואל ולפעמים מתיירא או מתבייש לשאול. וכי זה קידוש השם? בהבנה הפשוטה, קידוש השם זה מצב שישראל הצדיקים נמצאים בדרגה הכי גבוהה, כשהשגחת הבורא מלווה אותם וניכרת לכל העמים, כמו שהיה בזמן שלמה המלך. אבל איזה קידוש שם זה? תראו איך זה רלוונטי. כשבני ישראל, בני מלכים, חשך משחור תאורם, ונהרגים ונשחטים במיתות שונות ומשונות על ידי אומות שפלות, ונתונים למשיסה ולביזה, ואי אפשר להימלט מההרגשה של למה יאמרו הגויים איה אלוהיהם? ואיזה קידוש השם יוצא ממאורעות איומים אלה? ואם לגבי הגזרות הקודמות במסעות הצלב באינקוויזיציה, אפשר היה לראות קידוש השם כי נתנו להם ברירה, או שאתם ממירים את דתכם, או שאתם מתים על קידוש השם, והם היו אומרים אנחנו נשארים יהודים. אבל כשאין ברירה, הריגות ושחיתות מהשואה האיומה, כשאותו רשע, הכלב המשוגע, לא היה אכפת לו אם היהודי שומר תורה ומצוות או לא, הוא הכריז מלחמה על כל זרע יעקב. הרי לא הוכיחו בני ישראל הקדושים במיטתם שום דבר כלפי חוץ, והכן קידוש השם כאן. והוא לוקח את הרב אהרון לובינסקי ואומר, כשמתים שני בניו של אהרון, הוא מתכוון לאהרון לובינסקי, הרב אהרון, זכר צדיק וקדוש לברכה, מה כתוב? השם אומר למשה ואהרון, הוא אשר דיבר השם, בקרוביי אקדש. איזה קידוש השם. מה זה בקרוביי אקדש? הוא מבואר חידוש עצום. אין הכוונה שמתקדש שם שמיים ממותם של נדב ואביהו, אבל קידוש השם נובע מהתנהגות הקרובים שנשארים בחיים. בקרוביי אקדש, שהם מניחים את אבלם וממשיכים להאמין בהשם. וזה כבוד השכינה שרואה אהרון את בניו מתים ומניח אבלו בעבודת בוראו. ואנו רואים, תשמעו את המילים האלה, שרידי החרב, היו אנשים צעירים ללא הורים, לא היה להם שיעבוד לשום מסגרת, אף אחד לא אמר להם שהם צריכים להיות צדיקים, לא היה להם לחץ חברתי, ואחרי כל הזוועות, לא הייתה האמונה שלהם מתוך פחד או מתוך לחץ חברתי, הייתה בכך עבודה שלהם, של קבלת עול תורה ומצוות מתוך אהבת הבורא, במובן הכי טהור, מתוך הגהנום של אושוויץ. וזה קידוש השם, בקרובי הנרצחים, שמניחים אבלם וממשיכים להאמין בקדוש ברוך הוא. אתם יודעות כמה כאלה אני פוגשת כמה? והם ישאלו אותי, ימימה, איזה קידוש השם יש בזה? למה יאמרו הגויים? וכשהם כועסות על השם, על מי את כועסת? על מי שאת מאמינה בנוכחותו, על מי שאת מצפה ממנו, על מי שאת באמת כל כך אוהבת ומעריצה, והם יאמרו את התפילה, בעצבים ובכעס הם יאמרו. אבל איזה קידוש השם, ואנחנו מלאות סביבנו קרובי נרצחים ונופלים, שאני רק יכולה לעמוד לידם ולומר, אני תלמידה שלכם. אתם פשוט מדהימים. אז אני רוצה שנהיה תלמידות ושנלמד מה זה עשרה בטבת. עשרה בטבת זאת אישה הכי יפה בעולם. והאישה הזאת מתה. עכשיו יפה, יופי שאין בכל העולם. זאת אשתו של יחזקאל הנביא. והקדוש ברוך הוא קורא לו ואומר, אני צריך שתדגמן את עשרה בטבת. הדגמון הראשון זה קל. מה הוא צריך לעשות? ויהי דבר השם אליי, בשנה התשיעית, בחודש העשירי, זה טבת, בעשור לחודש, בן אדם, כתוב לך את שם היום, עצם היום הזה, תזכרו את המילים האלה, קח לך לבנה, ונתת אותה לפניך, וחקות עליה עיר את ירושלים, ונתת עליה מצור, ובנית עליה דייק, ושפכת עליה סוללה. מה הוא עושה? קח אבן. תכתוב על האבן הזאת את המילה ירושלים, תעשה מסביב מחול על שפת הים כמו חומה, ותגיד להם, זה המצור שעומד להיות על ירושלים. אבל זה לא מספיק. האישה המשגעת שלך תמות בעשרה בטבת. הנני לוקח ממך את אשתך, מחמל עיניך במגפה, ולא ספוד, ולא בחות, ולא תבוד עם עתיך. אסור יהיה לך לספוד לאישה היפה הזו. מה כתוב על אשתו של יחזקאל? שימו לב. יחזקאל אומר, ואלבישך רקמה, ואנעלך תחש, ואכבשך בשש, ואחסך משי, ותייפי בי מאוד מאוד, ותצלחי למלוכה, ויצא לך שם בגויים ביופייך, כי כליל הוא, כף למד יוד למד, כי כליל הוא, בהדרי אשר שמתי עלייך, נאום אלוקים. אשתו של יחזקאל לא הייתה יפה במובן המקובל. היא הייתה כלילת יופי. היא לא הייתה מלכת היופי. אני אסביר. רב מוישה שפירה ההוגה הגדול שפטירתו בעשרה בטבת אומר, תסתכלו על ירושלים, היא הכי יפה? האם דבוס בשוויץ יותר יפה? Unfortunately, כן. האם רחוב בן יהודה יותר יפה מהסדרה החמישית בניו יורק? לא יודעת, בסייל. לא. יש לה יופי אחר. יופי ממכר. יופי משגע. עשרה קבין יופי ירדו לעולם. תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. הטרגדיה הגדולה של המשפט הזה היא הקו קוף ב', זה אמת מידה, הקו האחד שבו מודדים יופי. יפה זה, רזה, גבוהה, שפתיים, החלקה ברזילאית, לא יודעת מה. כולם הרי כל כך כל כך דומות היום, נכון? הקו האחד הזה מיד מוריד אותך, כי את לא עונה לקריטריונים האלה, וכל היופי שלך שכלול מאף טיפה ארוך, סליחה, לא יודעת מה, זה משהו אחר קצת, משהו מיוחד קצת, משהו מהמם. פעם אפשר היה, שחקניות היו קצת מכוערות וכאלה, מריל סטריפ יפה? לא, הורסת. היא כלילת יופי כמו ירושלים שכוללת בתוכה כל כך הרבה יופיים וכל כך הרבה אופיים, ואת רואה אותה ואת יואו יואו, יש בה משהו, יש בה כזה. היא כלילת יופי, ואנחנו עם הקו הזה ולוקחים את היופי המהמם שלך והופכים אותו ליופי מוצר, ליופי במצור, ליופי שהוא מוצר במובן של פרודקט. את הופכת מוצר של התעשייה, ואת צריכה להתאים למידת הבגדים שיש בארון. בואו נלמד את רב מוישה שפירה שאומר את זה בצורה הרבה יותר קדושה ממני. כשכתוב בגמרא, 10 קבין יופי ירדו לעולם, צריך להבין שהיופי של ירושלים הוא לא ברחובות ובבתים. זאת מערכת יופי אחרת. הרמוניה בין ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. היא יכולה להטריף את הדעת למי שקולט אותה. בעינינו הצרות, וזה המצור, יופי הוא התאמה בין דברים שהם אותו דבר. אבל 10 קבין של יופי זה כמו הבנת סוגיה שכל חלקיה השונים מסתדרים זה עם זה. בלימוד כזה של שונויות מרגישים את יופיה של ירושלים. היא לא מלכת יופי, היא כלילת יופי, היא כלולה מכל כך הרבה סוגי יופי. אנחנו בוכות על הצרה, על המצור, על זה שילד צריך ללמוד בצורה כזאת, ואם לא, אז הוא תלמיד לא טוב, ויש בו כל כך הרבה כישרונות אחרים. איך דיברו איתי פה הנשים המדהימות האלה שהן מטפלות באומנות בבית ספר, והן אומרות שהשפה הטיפולית לפעמים כל כך זרה לשפה הלימודית, אבל כאן יש לו כזה רוחב, כזה יופי, הוא כליל יופי, הוא לא מלך היופי, אבל הוא כלול מהמון יופיים. בואו נלמד, אחרי ההקדמה החשובה מאוד הזאת, מה זה השבוע הזה. בשבוע הזה ירדה חשיכה לעולם 3 ימים, ופעם היו צמים ביום רביעי, ביום חמישי וביום שישי. ביום רביעי תורגמה התורה ליוונית. חטא בטבת, המלך תלמי מושיב 72 זקנים בחדרים נפרדים, ואומר להם, אתם תתרגמו את התורה, ואם התרגום יצא שונה אצל אחד מכם, כולם מתים. וקרה נס, הם תרגמו את התורה ליוונית, וכולם תרגמו באופן זהה. וירדה חשיכה לעולם 3 ימים, והיה יום זה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. אני מצטטת מתוך הגמרא במסכת מגילה. טוב, מה קרה? אז תרגמו את התורה ליוונית. אז מה? ביום חמישי, תת בטבת, מת עזרא הסופר. איזה אבל נורא. עוד מעט נלמד מי הוא היה ועל מה מתאבלים. וביום שישי, שמח, העמיד, נבוכדנצר, דייק, חומה, חומה שמדייקת. פה נכנסים, פה לא. שמח נבוכדנצר דייק על ירושלים. על מה אנחנו מתאבלות בימים האלה? כשאנחנו מדברות על האבל של תרגום התורה ליוונית, אנחנו מדברות על שפה שנהיית צרה. יש כיף אדיר, המון פעמים אני שוברת את השיניים על איזה פירוש שאני לא מבינה, אבל אני מרגישה אותו. וחלק מההתלהבות שלי מהפירוש הזה זה המסתורין. זה שיש מילים שאני לא ממש מבינה, אבל משהו מתרגש בי מאי ההבנה. זה כמו לפרש שירה שאת מפרשת כל מילה, את מחרבת אותה. אני רוצה לומר מה זה היה תרגום ה-70. הם נורא פחדו שתצא מזה כפירה. אז כולם, כל 72 הזקנים, במקום לפרש את ה- לתרגם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הם פרשו אלוקים ברא בראשית את השמיים ואת הארץ. למה? שלא יאמרו, אומרת הגמרא, שיש אלוהים שקוראים לו בראשית, והוא ברא את אלוקים. בראשית ברא אלוקים את השמיים. למה זה חושך? למה זה דת הכי חשוכה שבגללה נושרים לנו כל כך הרבה נערים ונערות? הקדוש ברוך הוא, אומר הגאון מבינה, לא רצה שהמילה הראשונה בתורה תהיה אלוקים. הוא לא רצה. השם רצה שננחש את קיומו ממעשה בראשית, כמו אברהם שמתהלך בעולם, כמו להבדיל עמוס עוז הסופר שאמר, כשאני רואה שכל עלה יש לו 4 מפרצים ו5 אצבעות, אני אומר לעצמי, מי שברא את העלה הזה ברא גם את כף היד שלי. הקדוש ברוך הוא רצה שננחש את אלוקים בחדר לידה. כשהכופר הכי גדול יראה בן אדם שלא היה פה לפני שנייה, והוא פתאום נהיה, והוא יגיד לשנייה אחת, אחר כך הוא ישוב לכפור, לשנייה אחת הוא יגיד, זה אלוהי הדבר הזה. השם רצה שנמשש את קירות העולם ונגלה אותו. הוא לא רוצה דת שאומרת במילה הראשונה אלוקים. אבל אמא, למה אני... כי השם אמר. איזה חושך. איזה אנשים לא חושבים. איזה אנשים כפויים אנחנו. הכפייה הזאת שמישהו נורא מפחיד אמר, אז אני עושה. לא, אני רוצה שתמצאו אותי לבד. אני תמיד אומרת שכשהייתי בוכה לאבא על הבן שלי שגסס, זכר צדיק לברכה, אז אבא היה אומר לי, ג'מי, רוב הסיכויים שיש אלוקים. אבא שלי, רב גדול, למה אתה אומר לי את זה? הוא תמיד היה אומר לי, אם אני אתן לך אמונה, תחזק אותי באמונה, זאת תהיה האמונה שלי, לא תהיה שלך. את תמצאי את אלוקים לבד, בהצלחה. לפעמים נאבד אותו, לפעמים נמצא אותו, אבל הוא יהיה שלי. אף אחד לא ייקח לי אותו. הוא לא יהיה כי המורה אמרה בבית ספר, אלוקים. התרגום הוא מצור על הדת, והוא מצור על המילים, והוא מצור על היופי האמיתי של היהדות, שכל כך רוצה שתגלי את אלוקים בעצמך, לבד, בשמחה, בחשדנות, בהתקרבות, בהתרחקות. הדתיות היא כל כך רומנטית, כל כך, ואיך היא מתה כשמצרים אותה. זה מה שקרה בחטא בטבת. תת בטבת, מת עזרא הסופר. מה הוא היה עושה, עזרא הסופר? למה צריך שטויות כל זמן שזה לא? יש לך גזים בבטן? מכירה איזה ששומעים את זה באמצע שמחת תורה מהיוטיוב? את מזל כהן. האם את סובלת מגזים? באמצע שכל הדוסים רוקדים, אז הם שמו מוזיקה מהיוטיוב בשמחת תורה, ואז שומעים אותה באמצע בית הכנסת. האם את סובלת מגזים? חשבו שזה היה איזו התגלות אלוקית. איך הוא יודע שאני סובלת מגזים? עזרא הסופר. אומר רבי נתן מברסלב, אנחנו מתאבלים על מה שעשיתם לצדיקים. אתם הולכים לקבל עצה מצדיק, יעני, ושואלים את השאלה ככה שהוא יענה לכם בדיוק את התשובה שאתם רוצים לשמוע. ראיתם את ה-AI? לפעמים אני רוצה לשמוע משהו מה-AI, לשמוע שאני צודקת. אז אני שואלת אותו או אותה, והוא עונה לי תשובה סתומה. אז מה אני עושה? ממשיכה להציק. אבל האם יש לך עוד רעיון? כן, בעצם זה וזה וזה. ואז אני אומרת את התשובה שלי, האם אתה חושב יש אפשרות שבעצם הכוונה לזה, וה-AI יגיד לי, כן. הוא כל הזמן מתחנף אלייך, לפי האופן שבו שאלת את השאלה.
אבל יש משהו חדש. הם באים לייעוץ משפטי, מה שה-AI עצמו.
מודרניות לצחוק על ה-AI, זה של זקנות לצחוק על ה-AI, שתדעו לכם. אני אסביר לכם מי היה עזרא הסופר. שימו לב לגאונות של האיש הזה, בנות אתן מתעסקות בהבל, היופי, ביהלומים. שימו לב.
דברות את
דבר שהשיעור עבורה. זה הסיכות האלה. מי זה עזרא הסופר? עזרא הסופר קיבל טקסט של ספר תורה, והוא חילק אותו לפרשות. ובין כל פרשה, חוץ מפרשת השבוע, פרשת ויחי של השבוע, הוא ספר מרחק של 9 אותיות. עזרא הסופר. הוא כתב פרשה, סתם חילק את התורה לפרשות, ויחי מקץ, זה עזרא. עזרא הסופר, הוא ספר מרווח של 9 אותיות בלי כתב בתורה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ואז פרשה חדשה. אבל פרשת ויחי היא פרשה סתומה. היא צמודה, מי שרואה את זה בספר תורה או בתיקון קוראים, היא צמודה לסוף פרשת ויגש. נגמרת פרשת ויגש, מתחילה פרשת ויחי יעקב. למה פרשה זו סתומה? שביקש יעקב לגלות לבניו את הקץ, מתי המשיח יבוא, ונסתם ממנו. בנו תפקיד של צדיק, כך אומר רבי נתן. זה לא לתת לך תשובה של ה-AI. תעשי ככה, אל תעשי ככה. תפקיד של צדיק זה לעזור לך לספור. אם הוא יגלה לך את הקץ, הוא שקרן ורמאי. אף אחד לא יודע את הקץ של האיסורים שלך. הרבנית, מה את אומרת? הוא יחזור אליי או לא? לפעמים כשאין לי זמן אני אומרת כן. אבל זה לא נכון. מפני שמה שאת אמורה לעשות בתור צדיקה או בתור צדיק, זה לתת, איך כתוב, עזרא השאיר 9 אותיות ריקות כדי לתת מקום להתבונן. האם הלכת למישהי שנתנה לך דלק לתחנה הבאה, היא צדיקה? האם הלכת לרב שאמר לך, בואי נתחזק עכשיו כשם שאנחנו ונמשיך לקוות לישועתך, קיוויתי השם? אנחנו עוד מעט נלמד שזה המשפט שהוריש יעקב לבניו בפרשה, לישועתך קיוויתי השם. צדיק, כשמת הצדיק הסופר, את הולכת לצדיקים לסחוט מהם את מה שאת רוצה לשמוע. בואו נקרא את זה במילים היפהפיות של רבי נתן מברסלב בהלכות תענית על 10 בטבת. ועיקר פגם החורבן והגלות הוא פגם העצה שנחלקה לשניים. אני לא יודעת אם לעשות ככה או ככה, על ידי פגם אמונת חכמים. וכשהמשיח יבוא, הוא נקרא פלא יועץ. וצריך האדם לבקש באמת עצה טובה. ובדרך שאדם רוצה להילך מוליכין אותו, וכמו ששואלים את הצדיק, כך הוא משיב, ומזה באים כל העצות המקולקלות שנדמה לו שמאשם הוא, או שכך יעץ לו הצדיק ובאמת הכל ממנו בעצמו. כמו שנאמר, פסוק מהמם ממשלי, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. למה עשית לי ככה? מה משלי? את הבאת הכל למקום הזה, והחלטת שבהשגחה זה ככה, אבל זה עצה מתוכך, או שאנסת איזה צדיק או מטפלת להגיד לך בדיוק את המילים שאת רוצה לשמוע. וזה עיקר צרת החורבן, שפגמו באמונת חכמים ולא ביקשו עצה באמת, ויהיו מלעיבים במלאכי האלוקים. עשית את הצדיקים העלובים, עולב, כי הם כל הזמן מתחנפים אלייך כדי שתתרמי או לא יודעת מה. ואז זה אומר דוד, עד אנה אשית אשצות בנפשי, והוא במצור דעותיו שלו. ותכלית כל החוכמות היא העצה האמיתית שבאה על ידי החוכמה לעצה טובה. מה אני עושה עכשיו? ימים, אז מה צריך לעשות? ביום חמישי אנחנו מתאבלות על זה שאנחנו רוצות תשובה מיידית, או כמו שקורא לזה רבי נתן, דוחקות את השעה. שימו לב, יש שבטים שלא קיבלו ברכה טובה. ראובן, שמעון, לוי, פחז כמיים, ארור אפם כי אז, כלי חמאס מחורותיהם. אתם דוחקים את השעה עכשיו, מיד, הרגע, אני רוצה תשובה, אני לא יכולה יותר. אני מה זה מבינה אותך? מה זה מבינה אותך, מאמי שלי? אבל תנשמי, תספרי, למה 9 אותיות? כי אחרי 9 נולד משהו חדש, נולדת הבנה חדשה, פרשה שלא חשבת שיכולה לקרות בעולם. בבקשה תסתבלני, ועצה טובה אמיתית, זו תמיד עצה שתאמר לך, עוד קצת מאמי, יהיה לך עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, חכי לקילומטר הבא, בבקשה, אני איתך. אני לא יודעת להגיד לך מתי זה יסתיים. באמת שלא. זה יהיה שקר. אבל אני אדע ללמד אותך לספור, עזרא הסופר. ימימה, מה עושים כדי לקבל עצה טובה? ביום שישי, המצור על ירושלים החל. ואנחנו יודעות שירושלים נחרבת בגלל שנאת חינם. וכל זמן, אומר יעקב, שלא נהיה כל השבטים ביחד, לא נקבל עצה טובה. את התלבטי בדברים הכי טיפשיים כל הבוקר, ללבוש את החצאית השחורה הזאת או החצאית השחורה הזאת. הן זהות, את זאת קנית בסייל ואת זאת במחיר מלא בזרה. אז למה את מתלבטת? בנות, תקשיבו טוב. האחים, כשהם מכרו את יוסף, כך אומר רבי נתן, למה הם מכרו אותו? כי הם היו רגילים שיש עשיו ויעקב, ישמעאל ויצחק. אז יש גם יוסף שהוא גרוע, ואנחנו הצודקים. אבל 12 השבטים הם כלילי יופי. הם כל אחד עם הגוון שלו, כל אחד עם השכל שלו. מי היה נותן עצות טובות? אהרון הכהן. למה? למה ממנו אפשר היה לשמוע? צאו למלחמה, תפסיקו את המלחמה. כי היה עליו, אומר רבי נתן חושן, עם 12 השבטים כתובים עליו. וכשהוא נתן עצה, זה היה מתוך אהבת ישראל שלמה. וזה כותב רבי נתן, שנפטר בעשרה בטבת, כותב לעשרה בטבת על פרשת ויחי. וזה ויקרא יעקב לבניו ויאמר, האספו ואגידה לכם, שביקש לגלות את הקץ, שעיקר הקץ תלוי בעצה שלמה. ואיך מקבלים עצה שלמה? היקבצו. היינו שיהיה אהבה ואחדות ושלום בין ישראל, שיתקבצו יחד לדבר זה עם זה, ועל ידי זה יזכו לעצה טובה. כי ישראל ואורייתא, ישראל והתורה, אחד הוא. וכשמו השלום ביניהם, כך התורה תיתן להם עצה טובה. ורק בשביל זה ירד האדם לזה העולם, כדי לקבל עצה טובה. בנות, אני רוצה לתת שיעורי בית פרקטיים. מה שווה כל החוכמה שדיברתי עכשיו, אם את לא הולכת הביתה, עם העצה בכיס, נכון? אז מה העצה? ביום חמישי בערב, חצות הלילה, את לא הולכת לישון. ואת אומרת, הרני מקבלת עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. אני רוצה עכשיו להבין ש... ההוא לא יפה בעיניי, והדעות שלו לא יפות בעיניי, אבל כדי שלי תהיה עצה טובה, הוא נחוץ לי כשבט בעם הזה, כי אם אנחנו לא ביחד, אז כל העצות הן לא מוצלחות, הן מפוקששות. אני כל כך הצטערתי היום, אני עוד מעט אדבר על החטופים, כל כך הצטערתי, כי אני ראיתי אמאות נדחפות, כמו אחרי השואה, במדור לחיפוש קרובים, ברשימה של 34 החטופים שהם מוכנים לשחרר. וחשבתי לעצמי, אנחנו היום מדינה ריבונית, אנחנו צריכים לחכות לאכזריות שלהם, כדי לראות אם הילד נמצא שם או לא נמצא שם, ולא לדעת אם כפיר ואריאל ביבס ושירי ביבס שכתובים שם, איך הם יוחזרו חיים ומתים. הייתכן שאנחנו עדיין תולים את עינינו לרשימות ומחכים מהם לשמוע מי יבוא ומי לא? איך יכול להיות שאין לנו עצה טובה? איך יכול להיות? איך יכול להיות? אז איך זוכים לעצה טובה? אני מקבלת עליי, כנראה שחלוקת העצה זה מפני שאנחנו במחלוקות בינינו, אומר רבי נתן, אני מקבלת עליי אהבת ישראל. ואז, חמישי בלילה, בחצות הלילה, וזה בחינת כמעט חצות, לקום בחצות, שיתאבל על החורבן. עושים את זה המקובלים בכל לילה, בעלי, שיהיה בריא, מפיל את המטטה, דורך על המגב, שובר כוס, משתעל. הערתי אותך? לא, מה פתאום. זה בחינת כמעט חצות להתאבל על החורבן. מי שלא עושה את זה אף פעם, לא חייבת, אבל אם את רוצה עצה טובה, חצות הלילה ביום חמישי. בחצות הלילה של ליל עשרה בטבת מתקנים את חלוקת העצה בחינת ולא יחצו עוד לשתי ממלכות. אנחנו שתי ממלכות, אנחנו במחלוקות נוראות. חשקת הלילה היא חשקת העצה, ועיקר העצה צריכים בעת החושך שאינו יודע לתת העצה לנפשו, ואז צריך לבקש הרבה מהשם יתברך שיתקנהו בעצה טובה, היינו שלא תהיה עצתו חצויה לשניים אם יעשה כך או כך. ובחצות הלילה יכול לתקן העצה החצויה שיש בו, כי אז בחצות הלילה בדיוק מתחיל החושך להידחות מפני אור היום המתנוצץ, וכך תידחה ממנו העצה החשוכה שלא מתאימה לנפשו, ויתגלה לו אור יום. ולכן דוד המלך, שהוא מלכות בית דוד, ידע את השעה המדויקת של חצות, ותתוקן העצה על ידי שיתפלל בחצות ויקבל עצה טובה, ולא יחצו לשתי ממלכות עוד, בית דוד ובית יהודה. איזה דבר מדהים. חצות הלילה זה הזמן שבוכים בו על חורבן ירושלים. חורבן ירושלים זה המחלוקת שבינינו, בגלל שיש בינינו מחלוקת, העצה בתוכך מחולקת לשתיים, את בן אדם במחלוקת, אני לא יודעת אם זה טוב לי, אם זה רע לי, להמשיך את הלימודים האלה או לא, לעשות זה או זה, אין לי עצה, אין לי עצה, למה? כי את לא בן אדם מקבל, מה זה לקבל? זה לקבל גם את היופי של האיש המכוער הזה, או האישה המכוערת הזו שלא חושבת כמוני. ועכשיו, אני רוצה שנלמד על הצום, כצומת גורלי. אין צום יותר גורלי מעשרה בטבת, והוא יותר חמור מתשעה באב. למה? כי צמים בשבת. ביום שישי הקרוב, הצום זולג לתוך השבת. את מדליקה נרות בצום, ואת אוכלת רק בקידוש. מי צם בשבת? מי? למה צמים בשבת? שימו לב. מה קרה בעשרה בטבת? כלום, כלום לא קרה. יש מצור, את פתאום מרגישה, לא יודעת ימימה, יש לי הרגשה, אבל לא קרה כלום מבחינה אובייקטיבית. עדיין העיר בסדר, צער הוא עליה בעשרה בטבת, אבל עוד לא מרגישים צער, יש עדיין אוכל, האויבים לא נכנסו. אבל משהו בלב מתחיל להיסתם. שימו לב לעשרה בטבת, למה צמים בשבת? עשרה בטבת, שונה משאר תעניות, אומר אבו דרהם בהלכות תענית, הוא פוסק גדול, שאם חלות בשבת, שאם חל עשרה בטבת בשבת, לא יכולים לדחותו ליום אחר, מפני שנאמר בו בספר יחזקאל, בעצם היום הזה. אני אסביר. על 17 בתמוז כתוב צום השביעי. הצום בחודש השביעי, שזה תמוז. על תשעה באב כתוב צום החמישי. אב זה החודש החמישי מניסן, ולא כתוב איזה יום. עשרה בטבת, זה היום העשירי. לחודש העשירי, בדיוק 10 כפול 10, היום המאה מראש השנה. 100 ימים, 100 חטופים, ביום הכי חשוך בשנה, אחרי 3 ימי צום. מה קורה בצומת הגורלי הזה? חתם סופר. מיסטי, אין לי מושג מאיפה הוא לומד את זה. קחי את זה as is. באותו יום ששמח מלך בבל למטה מצור על ירושלים, כמו כן, ישבו בית דין של מעלה. אלו מימינים ואלו מסמילים, עד שגברו האחרונים ונחרב הבית. והנה, אין לך שנה שאין כללתה מרובה מחברתה, וכל דור שלא נבנה המקדש כאילו חרב בימיו. נמצא שבכל שנה ושנה מתחדש חורבן חדש. ולכן כשמגיע 10 בטבת, שהתחיל למעלה גזר דין החורבן, כמו כן בכל דור ודור, ב10 בטבת, בדיוק ביום המאה, העשירי לעשירי, יושבים בית דין של מעלה וגוזרים החורבן של כל שנה ושנה. ולכן אינו כתשעה באב, שאם יוצא בשבת דוחים אותו ליום ראשון, כי תשעה באב הוא על הצרה שעברה. אבל 10 בטבת הוא צום לביטול הצרה העתידה, ועונג הוא ודוחה את השבת. הבנת את זה? למה 10 בטבת יותר מתשעה באב? כי תשעה באב זה כבר התוצאה, זה כבר הסוף. 10 בטבת זאת ההתחלה של הכל. יש מצור על ירושלים. ביום הזה השם אומר, אוקיי, לאן ילך הסיפור הזה? אני רוצה לצום ביום המדויק שבו בסך הכל שמח נבוכדנצר דייק על ירושלים. תדייקי. בעצם היום הזה זה ביטוי שנאמר רק על 2 צומות, יום הכיפורים שצמים בשבת, ועשרה בטבת שצמים בשבת, כי יום שישי זולג לך לתוך השבת, את נכנסת רעבה בהדלקת הנרות המהממת הזאת. ואני מבקשת, ממש מבקשת, ביום הגורלי הזה, בצומת הזה, ביום המאה, לבקש על 100 החטופים. אני רוצה להקדיש להם מילה. אמא של חטופה דיברה איתי השבוע אחרי הסרט, הסרטון הרע הזה של לירי אלבג, והיא אמרה לי, את יודעת מה, ימימה, אם עד עכשיו הייתי עסוקה בשאלה, פה הקולה שלי, תודה רבה. בקטעים שתמיד קצת יותר כבדים לי, אז אני צריכה בוסט של סוכר. נכון. תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. סבא שלי, הבלשן הגדול, אומן השפה, שונא התרגום, היה אומר להגיד שהכל נהיה עכשיו, כמו בורא מיני, כמו מוציא, לא אומרים הוציא לחם, ברא מיני, אז עכשיו זה נהיה, זה לא נהיה בדברו, זה ממש עכשיו, עכשיו. הוא הביא לי את הכל הזה, אלוהים זה את. היא אמרה לי, ימימה, אחרי הסרטון הזה, לראשונה אני לא שואלת רק מתי הבת שלי תבוא, אלא מי תבוא. מי תבוא לי? מי תחזור לי? האם אני אכיר את הילדה הזאת? ואמרתי לה, תקשיבי לי טוב, במקום לחשוב מי תחזור לי ואיך היא תיראה, היא עכשיו שואלת את עצמה כל הזמן, למי אני חוזרת ואיך אמא תיראה כשהיא תביט בי, את מבינה? ולכן היא חייבת לפגוש בבית אמא מקווה. ולכן המשפט שהוריש יעקב לבנים שלו זה לישועתך קיוויתי השם. תנו לי לתת לכם מתנה ממש ממש גדולה. רבי נתן מברסלב מת בערב שבת 10 בטבת, והוא מבקש לפני מותו לא לתת צוואה ולצוות. מבקש, תספרו לי בבקשה סיפור. איזה סיפור אתה רוצה רבנו? הם שואלים אותו והוא אומר, אני רוצה את שני הסיפורים הראשונים מסיפורי מעשיות. הסיפור הראשון, כולכן מכירות אותו, זה מעשה מעבדת בת מלך, נכון? הסיפור השני הוא לא מוכר, מעשה ממלך וקיסר. אני רוצה להסביר את שני הסיפורים האלה. הסיפור הראשון, אני יכולה להבין שבן אדם מבקש שיספרו לו לפני מותו. איפה היו ההחמצות שלי? בת המלך הולכת לאיבוד והוא כל הזמן מפספס אותה, כל הזמן, כל הזמן מפספס, כל הזמן מחמיץ. לפני מותי אני רוצה לשמוע איפה החמצתי צמתים גורליים, כמו עשרה בטבת. איפה יכולתי למצוא את בת המלך ולא מצאתי? אני רוצה לדעת, איפה בחיים שלי סירבתי ללמוד תקווה? ונרדמתי כי אמרתי, היא לא תבוא, היא לא תחזור מהשבי. ואיפה בחיים שלי סירבתי ללמוד ייאוש? בוודאי, ישנה שם. עכשיו, מה קורה במעשה השני? זה שתי מעשיות שהם סיפור אחד. במעשה הראשון, מעבדת בת מלך, כל הזמן שומעים איך הוא מחפש, איך הוא לא מוצא, איך הוא נרדם, הוציאה איך שהוציאה. בסיפור על מלך וקיסר, בת מלך שהתחתנה עם מישהו שהיא נורא אהבה, מאבדת אותו והוא מאבד אותה. והיא נמצאת במקום מבעית, וכל הזמן גברים מנסים לנגוע בה, ולקחת אותה כשבויה, ואיזה מדהימה שהיא. היא כל הזמן משקרת להם בקוף, ומשקרת אותם בקף עד שירדמו, והיא בורחת, והיא מתחפשת לגבר, והיא פשוט מהממת, מהממת. ומה קורה בסוף הסיפור? היא קוראת לכל אלה שרצו שהיא תהיה אשתם, כי היא כבר מלכה, ומגיע גם הבן מלך שלה, והיא אומרת בסוף הסיפור, אתה בן המלך, החתן שלי באמת, נלכה ונישאה, ושבו לביתם, אמן ואמן. ורבי נתן מילותיו האחרונות לפני שהוא נפטר בעשרה בטבת אומר, תגידו לי את זה שוב ושוב ושוב, אתה בן המלך שלי, נלכה ונישאה, אמן ואמן. בנות, שימו לב, בסיפור הראשון מה קורה? הוא הולך, הוא נרדם, הוא לא מוצא, הוא מתלבט, הוא מתחבט, הוא מוצא אותה, הוציאה איך שהוציאה. בסיפור השני היא כזאת ג'אדה, והיא מוציאה אותו כשם שהיא מוציאה אותו, והיא מוצאת אותו בסוף, היא אומרת לו, יאללה, מספיק לבחיין, מצאתי אותך, בוא ניסע הביתה, בוא נלך. אין לכן מושג, כי אתם לא שומעות אותן מדברות, את השבויות ששוחררו, והן יודעות למה הן לא מדברות, ואני סופר זהירה עכשיו. ביום שכולם יהיו פה, בעזרת השם, בעשרה בטבת הזה, אתם לא תאמין מה אישה צעירה יודעת לעשות בתנאים של שבי. שלא נדע, ולרגע שלא נחשוב שחס וחלילה הם לא סובלות שם את המוות. אבל וואו, רבי נתן, לפני שהוא נפטר, אומר, אתם כל הזמן בדאגה. מה יהיה עם הילדה הזאת? מה יהיה עם האיש הזה? מה יהיה עם הבן הזה? אתם אף פעם לא רואים את הצד השני של הסיפור. כשבת המלך, כשהוא לא רצה אותה, מה היה איתה? אין לך מושג איזה כוחות יש לבת ישראל שהשם ייתן ויוסיף ויוציא אותן מהסבל הנורא הזה. אבל יש עוד צד לסיפור, והילדה שלך, אם רק תקווי לה לאישות חקיבית, מה זה לקוות? זה ללמוד לספור, למתוח קו, כמו שהם עושות השבויות והשבויים, ועוד קו, ועוד קו לאישות חקיבית. אין לי מושג מתי הקו הזה נגמר, אבל אני יודעת שאני עומדת כאן אישה מקווה, ואני יודעת ש... היא תצא בסוף השבויה הזאת והיא תגיד, אמא, הנה אני, בואי ניסע הביתה כבר. אמן ואמן. הסיפור עוד מעט ייסגר בעזרת השם. עוד מעט נראה את המאבדים ואת האבודים, ואנחנו נבין איזה עם מפעים אנחנו, איזה עצות מדהימות כל בן אדם הכי פשוט שאת פוגשת בעולם, אין בן אדם פשוט, אין ההגמונית פשוט. כל אישה שנותנת לך איזושהי עצה, אל תהי במצור של עצמך, אל תמדדי אותה בקו שלך. ועל שידוחים אני אומר מילה אחרונה, גם לך יש קו, גם את מודדת את בן הזוג שלך לפי קו מאוד מאוד בוו ובבית. אולי הוא כליל יופי, אולי יש בו איזה משהו שכלול מהמון המון דברים יפים לכן הוא מכוער. אולי יש בו חוכמה שבדיוק לך אין. הרי זה ככה, זה פשוט ככה. אני מסתכלת לפעמים על הרב חיים שיחיה. באמת שהוא הדבר הכי הפוך לי בעולם. כי אני בן אדם שמה שמניע אותו זה הלחץ, ההיסטריה וקוצר הנשימה וההתעלפות. כי אם אני לא בלחץ לפני שאלו אותי, עושים איזה ספר על 100 אנשים מצליחים בארץ, תודה שהשחילו אותי לתוך הרשימה הזאת, אמרו לי, מה הדבר העיקרי שאת עושה לפני שיעור? ואני אומרת הלחץ ואני לא אוכלת. לשיעור צריך לבוא רעבה. אי אפשר לבוא שבעה לשיעור, אי אפשר. אי אפשר, חייבת לבוא מתה ברעב ולחוצה המוות. באמת, זה ככה. ולעומת זאת, איזה שיעורים יש לו לבעלי, השם ישמור אותו, מהממים, ואיך אני שונאת אותו על זה, כי הוא לא מכין. הוא מגיע, ככה נורית לדעתי גם, הנחת, פותח את הספר ומתחיל לקרוא, וזה הכי יפה בעולם, תראו אותי, מרקרים, דגשים, היסטריות, 9,000 שנה את מלמדת עשרה בתיית, מה שלך? לא נורמלית, ותמיד לא יבואו, אני אהיה לבד בחדר, אני יודעת את זה, אף אחד לא יבוא לשיעור. חולת רוח אמיתית. אז הקדוש ברוך הוא לפעמים מראה לך מישהו שהתכונה הזאת, השלוות נפש הזאת, היא איומה בעינייך. אבל זה כלילות יופי, כלילות בקוף אני רוצה לומר. ואת כזאת כבדה, השם ירחם. אז אני רוצה את הצום הזה מכולנו, גם למי שקשה לה מאוד לצום, אני למשל, מאוד מאוד קשה, אבל זה צומת גורלי, לפחות אם קשה לך נורא עד 10, עד 12:30 שזה חצות היום, 5 בערב, את אומרת, מקבלת עליי מצוות עשה של ואהבת, ואחר כך אומרת, ממש בחצות הלילה, השכיבנו ותקננו בעצה טובה, ואת אומרת בפה את הדבר שאת צריכה לבצע, הבת הזאת, מה אני עושה עם השידוך שלה, העבודה הזאת, להמשיך בזה או לא, תבקשי עצה טובה, תבקשי להיות תלמידה של החיים, וביום עצמו כשאת שמה ורעבה וחלשה, את זוכרת את יושבי החושך, שעוד מעט יצאו, עוד לפני שבת נשמע בחדשות בעזרת השם, ההולכים בחושך ראו אור גדול, נלכה ונישאה, אמן ואמן. אוהבת אתכם מלא, חמודות.